שבת דף קו"ו, מתחילים בעזרת השם, דף קו"א עמוד ב', 11 שורות מלמטה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר משום בר כפרה. כל המוריד דמעות על אדם כשר, זה אומר שהאדם מייקר אחד שהיה כשר, הוא מייקר את העירת שמיים שבו, כואב לו שעכשיו יחסר מהזכויות, מהנחת רוח שהיה לקדוש ברוך הוא כל השנים, שאותו אדם כשר היה כאן עלי אדמות. קדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את זה. סופרן. רגע, כמה דמעות הוא הוריד? קדוש ברוך הוא סופר. ומניחן בבית גנזיו. קדוש ברוך הוא, כתוב, אין לו בבית גנזו, אלא אוצר של יראת שמיים. אפשר להסביר שזה הכוונה יראת שמיים. צריך הרבה יראת שמיים כדי לדעת להחשיב אדם כשר, ושיכאב זה שהאדם הזה עבד מן העולם. איפה המקור לזה? מהפסוק שהקדוש ברוך הוא סופר את אותם דמעות ושם את זה בבית גנזיו, שנאמר, דוד המלך אומר, נודי ספרת, אתה שימה דמעתי בנודך, הלא בספרתך. נודי? מה זה נודי? הפסוק אומר באיוב שבאו לנוד לו ולנחמו. שנחמה זה הנד, הכוונה אדם שבוכה על מישהו שמת. נודי ספרת, שימה דמעתי בנודך, לא בספרתך, בתוך אוצר של שיש לקדוש ברוך הוא. מצד שני, אמר רב יהודה, אמר בשם רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, להתאמץ, להספיד אותו, לשבח את המעשים הטובים שלו, ראוי לקוברו בחייו את המספיד הזה. שנאמר, כתוב לגבי יהושע בן נון, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח, אשר בהר אפרים מצפון להר געש. מה זה מצפון להר געש? מלמד שרגש עליהן הר להורגם ולקבור אותם כי מתעצלו, בהספד על יהושע בן נון. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. למה? מידה כנגד מידה. הוא לא יתאבל על זה שהתקצרו ימיו של זה שנפטר, אז גם ימיו התקצרו חלילה. שנאמר בסעסעה, סעה בסעה, סעה זה מידת נפח, בשלחה תריבנה. הפסוק אומר שכשפרעו שלח את עם ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו, שאה בשאה, מידה כנגד מידה. בשאה שאה, שאה מול שאה, מידה מול מידה, בשלחה כשפרעו עמד לשלוח את עם ישראל ממצרים, תריבנה, הקדוש ברוך הוא בא איתו במריבה, ופרע ממנו את כל הדברים שהוא עשה. שואלת הגמרא, הייתי ורבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, הוא שאל אותו ממה שהפסוק אומר, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. אתה רואה שאפילו שהזקנים התעצלו בהספד על יהושע בן נון, הם האריכו ימים. אמר לו, אז רבי יוחנן אמר לו לרבי חייא בר אבא, בבלי, אתה הגעת מבבל לארץ ישראל. לא נאמר על הזקנים האלה, שהם האריכו שנים, אלא ימים האריכו. דיינו שכל יום היה להם טוב ביום הזה, אבל שנים לא האריכו, הם לא חיו הרבה שנים. שואלת הגמרא, רגע, אלא מעתה, הפסוק אומר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אלה שיקמו מצוות, יתרבו ימיהם וימי בניהם על האדמה שנשבע השם, על ארץ ישראל. מה, גם כאן תגיד ימי בניכם, ימיכם וימי בניכם, רק ימים ולא שנים, ימים ולא שנים? עונה הגמרא, בגלל שהפסוק הזה מדבר על ברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לאלה שמקיימים מצוות, אז מסתבר שמכיוון שזה ברכה, שני, זה שונה, כי הקדוש ברוך הוא נותן ברכה בעין יפה, הוא לא יקצר את ימיו ואת שנותיו של האדם. הוא ייתן לו ימים ארוכים, ימים מלאים כל טוב, ועוד יאריך לו את השנים שלו. זאת אומרת, מאריך ימים, הכוונה האדם שהימים שלו שהוא חי הם טובים. מאריך שנים, הכוונה שהוא חי הרבה זמן. וכיוון שפה זה ברכה, אז מסתבר שהקדוש ברוך הוא ייתן את הברכה בכל החלקי הברכה שבה. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים כולם שחלילה הם לא יהיו הבאים בתור, יעשו תשובה וחשבון הנפש. אותו דבר, אחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה, יעשו חשבון הנפש, יחזרו בתשובה. אמרלה, יש כאלה אומרים שמדובר פה דמת גדול, שאם גדול האחים או גדול החבורה זה קרה לו, אז כולם צריכים לדאוג, כי אם בראש הבית פגעה חלילה מידת הדין, אז הם בוודאי צריכים לדאוג. ואמרלה, יש כאלה אומרים שמדובר פה דמת קטן, שכשהקטן מהאחים או הקטן מבני החבורה, אם הוא זה מה שקרה לו, צריכים הגדולים ממנו לדאוג, כי הכלל הוא שבכלכלה מתחילים מן הקטן. בדברים של כללה מתחילים מן הקטן, אז שיזהרו וידאגו ויחזרו בתשובה שלא יהיה המשך. למדנו במשנה כלל בהלכות שבת. מלאכות שחייבים עליהם זה יצירה, מלאכת מחשבת. אבל כשאדם סתם מקלקל בשבת, כל המקלקלים פטורים. אדם שמקלקל, קורע, הורס, שובר, אמנם במקרים רבים זה יהיה אסור, אבל הוא לא יהיה חייב חטאת. הגמרא מביאה ברייתא, שגם כותבת כל המקלקלים פטורים, אבל פה יש שתי דברים יוצאים מן הכלל. ששם יהיה חייב למרות שזה מקלקל, ולכאורה ברייתא הזאת סותרת את המשנה שלנו. המשנה שלנו אומרת באופן גורף, בכל המקרים המקלקלים פטורים, אבל תני רבי אבאו, כמי דרבי יוחנן, לפני רבי יוחנן הוא שנה ברייתא. ברייתא אומרת, כל המקלקלים פטורים חוץ משני מקלקלים. חובל, אדם אחד שחובל ועושה חבלה באדם, ומבעיר שהוא עושה שריפה, שלמרות שהם מקלקלים, אחד שעושה את זה יהיה חייב. אמר לי, אז רבי יוחנן, כשהוא שמע את הברייתא הזאת, אמר, זה ברייתא לא נכונה. פוק תני לברה. תוציא את הברייתא הזאת החוצה, אל תשנה את זה פה בבית המדרש. חובל ומבעיר אינה משנה. לעולם לא נשנתה בבית המדרש משנה שאומרת שאדם שחובל או מבעיר, אפילו שזה בעצם קלקול, בכל זאת הוא יהיה חייב. ואם תמצא לומר משנה, ואם תרצה לומר, הרי יש משניות מפורשות במסכת בבא קמא, רש"י מביא שיש מקרה שאדם שהבעיר אש, הוא יהיה חייב חטאת, או שאדם שחבל יהיה חייב חטאת, ואם הוא עשה את זה בשבת. צריך להסביר שאותם משניות שנאמרו במסכת בבא קמא, חובל, זה שהוא יהיה חייב חטאת, זה לא שהוא סתם מקלקל, אלא הוא חובל באדם וצריך את הדם הזה לכלבו. כנראה הכלב הזה צריך לשתות איזה טיפה של דם, אז הוא עושה איזושהי חבלה באדם, בשביל שיהיה לו טיפה דם לתת לכלב. אז באמת הוא יהיה חייב, כי יש כאן תועלת באותו חבלה, זה לא סתם קלקול. וגם לגבי מבעיר, מדובר פה שהוא מבעיר אש בצריך לאפרו, כי הוא צריך את האפר. אז עוד פעם, זה לא ממש מקלקל, ולכן אותם המשניות אומרים שחובל ומבעיר יהיו חייבים. אבל אם זה מקלקל ממש, אומר רבי יוחנן, אין כזה דבר שיהיה חייב אדם שרק מקלקל. למדנו בברייתא בכל אופן, הברייתא שהביא רבי אבאו, כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. שואלת הגמרא, מה חוץ מחובל ומבעיר? והענן תנן, כל המקלקלים פטורים. לא כתוב שחובל ומבעיר חייבים. תראית את הגמרא, יש מחלוקת בזה בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. מתניתין, שאומרת שגם חובל ומבעיר מכיוון שמקלקלים פטורים, זה כמו דעתו של רבי יהודה, שמקלקל, אדם שעושה חבורה והוא מקלקל, יהיה פטור. והברייתא שאומרת שחובל ומבעיר חייב, זה כמו דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שחובל ומבעיר גם כשהוא מקלקל חייו. רש"י כותב שלא מפורש איפה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון, אבל בכל אופן יש ביניהם כזאת מחלוקת. מי שרוצה יכול לעיין ברש"י, רש"י מנסה למצוא במה הם נחלקו, איפה הם נחלקו. בכל אופן הרעיון שיש מחלוקת באמת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, לגבי שברגע שאדם מקלקל, האם אנחנו אומרים שבחובל ובמבעיר, האם הוא יהיה חייב או פטור. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי שמעון? למה שרבי שמעון יאמר שאדם שמקלקל, בגלל שהוא חובל או שהוא מבעיר, יהיה חייב? הרי מקלקלים באמת הם בדרך כלל פטורים. איפה המקור לזה שחובל ומבעיר הם יוצאים מן הכלל? ענה הגמרא, תראה. חובל, אדם שחובל בחברו, הוא פטור? זאת אומרת, מהתורה אין פה חיוב חטאת? אז אם כן, ברית מילה, זה בעצם חובל. אז פשוט שמותר לעשות את זה בשבת. אם חל היום השמיני של הברית מילה בשבת, פשוט שמותר לעשות את זה בשבת. למה התורה צריכה לכתוב, וביום השמיני ימול בשר אורלתו? לומדים ביום, דורשים חז"ל, אפילו בשבת. יש דרשה מיוחדת מהתורה שמותר לעשות ברית מילה בשבת, אם זה חל ביום השמיני. מה צריך דרשה מיוחדת מהתורה? הרי אין חיוב לעשות חבלה. מזה שיש דרשה מיוחדת, זה אומר שיש כן חיוב, רק בשבת מותר לעשות ברית מילה אם חל היום השמיני. ברית מילה מתירים, אבל סתם חבלה יש כן חיוב. אז סימן שחובל חייב, זה הראיה של רבי שמעון. החובל בעלמא חייב. ומדאסר רחמנא אב ערא גבי בת כהן, בת כהן שהיא חלילה תחל לזנות, באש תשרף. איך היו שורפים? היו מתיחים עופרת, עושים את זה לנוזלי, וככה מכניסים את זה בגרונה, וזה היה שמשמרנו העונש של שריפה. התורה אוסרת לעשות את זה בשבת. אסור לעשות את הגזר הדין הזה בשבת. נשאל את השאלה, למה? אם מבעיר בשבת פטור, אז למה התורה אוסרת לקיים את הגזר דין בבת כהן שזינתה בשבת? למה שיהיה אסור לעשות את המבעיר הזה בשבת? מזה שהתורה אוסרת, ונאסר רחמנא ערא גבי בת כהן, שמע מן המבעיר בעלמא חייב. רואים מפה שבאמת מלאכת מבעיר, למרות שזה מקלקל בכל זאת, שואלת הגמרא ורבי יהודה, הרי רואים שחובל כן חייבים, מזה שצריך להתיר ברית מילה בשבת, מבעיר כן חייבים, זה שאתה רואה שאסור לקיים עונש שריפה בבת כהן, מה יענה על זה רבי יהודה? תרץ את הגמרא, יש הבדל. סתם ככה חובל ומבעיר, זה נחשב מקלקל ופטור. אבל הטעם לגבי ברית מילה ושריפת בת כהן, באמת מתקן הוא. כדי רבשי, דמה רבשי, ברית מילה, זה מתקן. מה לי לתקן מילה, מה לי לתקן כלי? כמו שכלי כשהוא צריך תיקון, אם מתקנו אותו, יהיו חייבים. ככה גם כשיש תינוק ערל ואתה עושה אותו מעול, זה נקרא תיקון, ולכן חייבים. וכן, לגבי שריפת בת כהן, מה לי לבשל פתילה, מה לי לבשל סמנים? כמו שבזמן שהקימו את המשכן, בישלו סממנים, על ידי ששמו סיר על גבי והבעירו אש מתחת לסיר, כדי לבשל סמנים בשביל לעשות צבע, לצבוע את היריות. אז אותו דבר גם, כשמבשלים עופרת, מתקנים אותו על ידי שמרקחים אותה, וככה יש את הדרך להעניש בת כהן. אז אם כן, זה ודאי נחשב מתקן, ובזה חייב, אבל שאר חובל ומבעיר פטור. למדנו במשנה, הרי מלבן זה אחד מהמלאכות שאסורים בשבת. כמה שיעור של המלבן, שהכוונה של אחד ששוטף את הצמר, כמלוא רוחב, הסית פי שניים, כפול. סית הכוונה הרווח שיש בין האצבע לבין האמה, כפול. רב יוסף מחווה היא כפול. רב יוסף באמת ככה היה מראה בשיעור שלו, פותח את האמה, את האמה ואת האצבע, ומראה להם, אתם רואים את המרחק שיש בין האמה לבין האצבע? פי שניים מזה, זה השיעור של מלוא הסית כפול. רבי חייא בר עמי מחווה פשוט. רבי חייא בר עמי היה מראה את הרווח שיש בין האגודל לבין האצבע, הוא היה אומר להם, כמו השיעור הזה, זה כמלוא הסית כפול. זה כמו פי שניים של ההבדל בין האצבע לבין האמה. ורש"י מפרש שבעצם זה אותו שיעור בדיוק, רק כל אחד היה מפרש את זה בצורה שונה. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, כאן אנחנו נכנסים למלאכה נוספת, מלאכת צד, ששוללים את החירות של בעל חיים. הצד ציפור למגדל. גמרא תוקים שמדברים כאן על ציפור חמקמקה שלא מקבלת מרות. היא כל הזמן מתחמקת, היא לא מוכנה לקבל מרות מאף אחד. ציפור דרור, אז בשביל לצוד אותה, צריך לצוד אותה למקום סגור, לתוך קופסה, לתוך מגדל, מגדל הכוונה ארון. רק כשמכניסים אותה לתוך ארון וסוגרים את הדלת, היא באמת ניצודה. פחות אם אתה שם אותה סתם בתוך חדר, היא תברח לך לכל הכיוונים, זה לא נקרא שתפסת אותה. ואדם שרוצה לצוד צבי, אם הוא צד אותו לבית, כבר חייב. אפילו שבעצם זה בית שלם, בכל זאת, מכיוון שהצבי נמצא בתוך הבית, הוא כבר נחשב ניצוד. וחכמים אומרים לגבי ציפור, הם מסכימים שהדרך צידה זה רק למגדל, כמו שאמר רבי יהודה, וצבי, לפי דעתם, גם אם הוא צד אותו לגינה ולחצר ולביברין, כלובים, דהיינו שטחים מגודרים, כבר הוא יהיה חייב. לא צריך להגיע לזה שהוא הכניס אותו לתוך הבית, שאז ודאי חייב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מה שהוא אומר, הגמרא נשארת בספק, האם הוא חולק על מה שאמרו עד עכשיו, או שהוא בעצם רק מפרש את מה שאמרו עד עכשיו, הגמרא נשארת בזה בספק, הוא אומר, לא כל הביברים שווים, אתה לא יכול להשוות את כל סוגי הכלובים. יש מקרים שזה נחשב צידה, כי ממש עלילות החירות של הצבי, ויש מקרים שתשמע, זה מקום פתוח, הצבי לא נחשב שהוא ניצוד. זה הכלל. אם הצבי עדיין מחוסר צידה, זאת אומרת, גם אם הכנסת אותו בתוך כלוב, זה כלוב ענק, אתה צריך עוד לצוד אותו בתוך הכלוב, אז פטור, זה לא נקרא צידה. ושאינו מחוסר צידה, אם הוא כבר נמצא בתוך מקום שכבר לא צריך, אם אתה רוצה לתפוס את הצבי, עכשיו אתה יכול ברגע לתפוס אותו, כי הוא כבר ניצוד, זה מקום קטן, אז חייב, כי זה נחשב, זה שכנסת אותו לתוך כזה ביבר, צידה. יש במסכת ביצה, שזה בעצם מקביל למסכת שבת. מסכת שבת עוסק בדיני שבת, מסכת ביצה עוסקת בדיני יום טוב. והדינים הם די חופפים, כי הרי אין בין שבת ליום טוב, אלא אוכל נפש, מלאכת אוכל נפש. זה ההבדל, שביום טוב מקלים יותר בדיני אוכל נפש, בשבת יותר מחמירים. משנה מסכת ביצה, תנן הטעם, שם כתוב, אין צדין דגים מן הביברים ביום טוב. זאת אומרת, זה שדג נמצא בתוך ביבר, בתוך כאלה מין שטחים מגודרים, אקווריומים גדולים כאלה, זה לא נחשב שהוא כבר ניצוד לפני יום טוב, אלא זה נקרא שהוא נמצא שם במקום שהוא חופשי, ולכן אסור לצוד אותו משם ביום טוב. זה נחשב מוקצה, כי בעצם לא ייחדת אותו לפני יום טוב, הוא עדיין, הדגים האלה עדיין נמצאים במקומות מרווחים, אז אסור לצוד אותם ביום טוב. והם נותנים לפניהם מזונות, אסור לך גם לתת להם אוכל לדגים האלה. הם מוקצים, אסור לך לתת אוכל למוקצה. דבר שהוא מוקצה. למה הם מוקצים? כי אסור לצוד אותם. אבל צדין מן הביברין חייב העוף ביום טוב. למה? כי בביבר הוא כבר נקרא ניצוד. זאת אומרת שחיה ועוף בביברים נקרא שהם כבר ניצודו. נותנים לפניהם מזונות, אפשר להכיל אותם כי הם כבר לא, הם לא מוקצים. זה משנה. וברייטה הוא רמינו, שם כתוב בתוספתא במסכת ביצה, שזה ברייטה, ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים. טוב, את הדגים נניח, בואו נתמקד בחיות והעופות. למדנו חיה ועוף שנמצאים בביברים, זה נקרא שהם כבר ניצודו, זה שהם בביברים זה כבר נקרא שהם ניצודו, מותר לצוד אותם ביום טוב, כי בעצם כבר ניצודים, זה לא נקרא שאתה צד, הוא כבר היה ניצוד לפני כן. מה כאן כתוב בברייטה? אין צדין מהם ביום טוב, והם נחשבים מוקצים, ולכן הם נותנים לפניהם מזונות. קשיא חיה, החיה, כי במשנה כתוב שמותר לצוד חיה, בברייטה כתוב שאסור, וקשיא עופות העופות, במשנה כתוב שמותר לצוד, בברייטה כתוב שאסור. קיצור, גם חיה וגם עוף, במשנה כתוב שהם כבר נחשבים ניצודים כשהם נמצאים בביבר, ובברייתא אומרת שהם לא נחשבים ניצודים כשהם נמצאים בבישלמה, חיה, חיה לא קשיא. את הסתירה בין מה שכתוב מצד אחד, שכשחיה נמצאת בביבר, זה נקרא שהיא משוחררת, מצד שני כתוב שהיא נקראת ניצודת, אפשר לבאר את ההבדל ביניהם, כמו שראינו במשנה. אדם שצד צבי. אז לפי דעתו של רבי יהודה, רק אם הוא צד אותו לבית, זה נקרא שהצבי ניצוד, אבל אם הוא בביבר, זה נקרא שהוא חופשי. לעומת זאת, חכמים אומרים שכשהוא נמצא בביבר, הוא כבר נחשב ניצוד. אז אפשר להביא את ההבדל שבאמת הם נחלקו במחלוקת רבי יהודה וחכמים. הברייתא שאומרת שכשחיה נמצאת בביבר, היא נחשבת חופשייה ואסור לצוד אותה, כי זה לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא סובר שצבי נחשב ניצוד רק כשהוא בתוך בית. אבל כשהוא בביבר, הוא נקרא חופשי, אז לכן אסור ביום טוב לצוד אותם. והמשנה מסכת ביצה, היא לפי רבנן, שזה שהצבי נמצא בביבר, הוא כבר נשלל החירות ממנו, הוא כבר נקרא ניצוד, אז לכן מותר לאסוף אותו משם ביום טוב. אלא עופות העופות קשיא. כי בזה רבי יהודה וחכמים שניהם מסכימים, שעד שהעופות לא ניצודו במגדל, אמרנו שבסוף מדברים פה על ציפור דרור, אבל בכל מקרה, כולם מודים שכשהעופות נמצאים בביבר, זה לא נחשב שהם מצודו. קשיה. וכי תאמה, אולי תתרץ. עופות העופות, נמי לא קשיה. אתה יודע מה התירוץ? מה שמותר לצוד מביבר, מתי אני אומר שהעוף נקרא שהוא כבר ניצוד? בביבר מקורה. יש גג, אז העוף לא יכול לברוח. אז זה נחשב שהוא כבר ניצוד. בביבר שאינו מקורה. מה שכתוב, שהוא נקרא חופשי עדיין, והוא לא נקרא ניצוד. ולכן, אם עוף נמצא במקום כזה ביום טוב, אסור לצוד אותו משם, כי הוא נקרא עכשיו חופשי, ואם תצוד אותו, אתה שולל ממנו את החירות, ואז זה מלאכת צידה, זה מדובר בביבר שאינו מקורה. אגב, זה באמת המסקנה, זה ההבדל באמת. שעופות שהם נמצאים בביבר מקורה, מותר לצוד אותם ביום טוב משם. ביבר שאינו מקורה אסור. אבל הגמרא מנסה להקשות על זה, והגמרא אחרי זה תישאר עם זה. והבית זה מקורה הוא. בית זה מקום עם גג. ובין לרבי יהודה בין לרבנן, המשנה אומרת, הצד את ציפור למגדל, רק אז הוא יהיה חייב. זה נקרא שאתה צדת אותו, כששמת אותו בתוך ארון. למגדל אין, לבית לא. אמר רבא ברבונה, מה שביארנו כבר במשנה. במשנה, אתה יודע למה אם אתה שם ציפור בתוך בית לא צדת אותו? זה לא כל ציפור, זה בציפור דרור עסקינן. ציפור דרור, שתשם אותה בתוך הבית, היא לא בידיים שלך. היא תברח, תתחמק, היא לא תקבל מרות. לפי שאינה מקבלת מרות, והיא לא נכנעת אליך גם כשהיא נמצאת בתוך הבית. ותנא דבי רבי ישמעאל, למה נקרא שמה של ציפור דרור בשם הזה? פני שדרה בבית, כמו שהיא דרה בשדה, כמו שבשדה היא לא מבקשת ממך רשות לפני שהיא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, בבית גם כן משוחררת באותה מידה. הדרך היחידה לצוד אותה, סגור אותה בתוך הארון. שמת אותה בבית, יפה מאוד, היא בבית תמשיך להיות חופשייה. זה לא נקרא ניצודת. אז אם כן, יש לנו כאן חלוקה מסודרת. ציפור דרור, הדרך לצוד זה בארון. צבי, אז ככה, יש רבי יהודה שהוא סובר שרק אם צדת אותו בבית זה נחשב צידה, חכמים סוברים שגם אם אתה צד אותו במקום גדול יותר, גינה, חצר, ביבר שזה מקום מגודר כמו כלוב, זה גם כן נקרא צידה. ושאר עופות, אז בביבר נקרא שהם ניצודו, אבל דווקא אם הוא מקורה, אם הוא לא מקורה זה לא נקרא צידה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? אשתא דעתית לאחי, עכשיו כשהגעת לכאן שאפשר לתרץ לגבי עופות, שגם המשנה וגם הברייתא הולך לפי דעת חכמים, רק אתה אומר שתלוי איזה סוג ביבר, אם הוא מקורה או לא מקורה, אתה יודע מה? חיה חיה נמי לא קשה, למה אנחנו צריכים להגיד שהברייתא הולכת כמו רבי יהודה והמשנה הולכת כמו חכמים? אפשר להגיד שהכל הולך כמו חכמים, גם הברייתא. אפשר להגיד, הברייתא שאסור מדובר בביבר גדול. למה אסור לצוד ביום טוב את החיה שנמצאת בביבר? כי היא נמצאת בתוך ביבר גדול, היא עדיין לא ניצודה, היא לא ניצודת. אם אתה עכשיו תצוד אותה, עכשיו זה יהיה צידה. מה שכתוב במשנה, שכשבביבר זה נקרא שכבר צדו אותה, מדובר בביבר קטן. שטח קטן שאפשר ברגע לתפוס אותה כשנמצאת שם. בסדר, זה יכול להיות תירוץ טוב באמת. עכשיו הגמרא שואלת, איך ידע מביבר גדול, איך ידע מביבר קטן? אתה יכול להגדיר לי את זה בשטח? מה נקרא ביבר קטן, מה נקרא ביבר גדול? מביאה הגמרא כן. שלוש הגדרות. אמר רבש, כל היכא דרעיית בתרי, הוא תפס את החיה בתוך הביבר, והנה הגיע יום טוב, הוא רוצה עכשיו לקחת אותה. אז אם הוא רץ אחריה, ומתי לה בחד שיחיה, בקפיצה אחת הוא יכול לתפוס את החיה, זה נקרא שהביבר הזה הוא קטן. ואידך, אם אתה צריך כמה פעמים לרוץ אחרי הצבי, זה נקרא ביבר גדול. אפשרות שנייה, אינמי, כל היכה דנפיל תולה דקטלי מהדדי. תוספות כותב שהביברים שלהם, הקירות היו באותה גובה, זה היה גובה קבוע לכל הקטלים. אז אם הצל של הקיר נופל על הצל של הקיר שלידו, אז הוא אומר שהביבר הזה הוא קטן. אבל ואידך, אם זה ביבר כל כך גדול שהצל נופל על הרצפה והוא לא מגיע למקום של הצל של חברו, אז הביבר הזה הוא ביבר גדול. הגדרה שלישית, אפשרות שלישית, ואינמי, כל היכא דלקא וקצי אוקצי, אם אין בביבר הזה כל מיני מקומות שאפשר ככה להתחמק אליהם לתוכם, כל מיני פינות, אין מקום כזה, אלא זה פשוט מקום, זה פשוט שטח שהוא כולו חשוף, זה ביבר קטן. ואידך, אם יש כל מיני פינות, אז גם אם השטח הוא קטן, אבל יש מקום איפה להסתתר שם, זה כבר נקרא ביבר גדול, כי ברגע שהצבי נמצא שם, זה לא נקרא שהוא כבר ניצוד, כי גם כשהוא נמצא בפנים ואתה בא לקחת אותו, הוא יכול להתחמק לך ולהיכנס לכל מיני פינות. במשנה למדנו שרבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים. יש ביבר שהוא קטן, והחיה שנמצאת בו אינה מחוסרת צידה, דהיינו, אתה יכול ברגע אחד לתפוס אותו, שזה נחשב שצדת אותו כששמת אותו בכזה מקום. ויש ביברים גדולים, שגם כשאתה שמת את הצבי בפנים, עדיין אתה צריך לצוד אותו גם בתוך אותו ביבר, אז זה לא נחשב לצוד כשמכניסים צבי לכזה מקום. אמר רב יוסף, אמר בשם רבי יהודה, שאמר בשם שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אמר לי אביי לרב יוסף, הלכה מכלל דפליגי, מה, החכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל? לפי דעתם, אין הבדל בין סוגי ביברים? אמר לי, מה נפקא לך מינה? מה אכפת לך אם הם חולקים או לא? תכלס הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? אמר לי, אז אביי אמר לו, מה, גמרא גמור, זמור תתהי? אם חכמים לא חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, בשביל מה צריך להגיד שהלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל? מה? אתה אומר כאילו את הגמרא הזאת, אתה לומד אותה, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, העיקר שיהיה לך איזשהו מילים על מה להלביש על שירים, על ניגונים שיש לך, אתה מחפש סתם לנגן מילים של גמרא ולא אכפת לך אם זה נכון או לא נכון. והגמרא נשארת בספק באמת, האם רבן שמעון בן גמליאל חולק על חכמים או לא. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הצד צבי, שהצבי הזה הוא עיוור, סומה, או וישן. חייב, כי זה נקרא צידה. עד עכשיו הוא היה חופשי, ועכשיו אתה צדת אותו. אבל אם הצבי הזה חיגר, צולע, וזקן, וחולה, פטור, כי גם עד עכשיו הוא לא יכל לברוח. אמר לי אביי לרבי יוסף, מה ישנה אני ומה ישנה אני? מה זה משנה אם הוא עיוור וישן, או ישן, לבין אם הוא זקן, חולה וצולע? כמובן, או זה, או זה, או זה, מה זה משנה? ענה לו רבי יוסף, יש הבדל. הני, כשהצבי סומה, או כשהוא ישן, אם מישהו יבוא ויגע בו, ינסה לצוד אותו, ברגע הוא מתעורר, ברגע הוא תופס את עצמו, אבידי לריבוי, הוא יברח והתחמק. אז לכן, כל זמן שבן אדם לא צד אותו, עדיין הוא חופשי ומשוחרר. אבל לעומת זאת, הני, אותם שצבעים חולים, זקנים, צולעים, לא אבידי לריבוי. גם אם ירגישו מישהו שמחזיק אותם, הם לא יכולים לברוח. לכן, זה לא נקרא לצוד אותם, כי גם לפני זה הם היו ניצודים. שואל את הגמרא, איך אתה אומר שאדם שצד צבי חולה, הוא יהיה פטור, כי גם לפני כן הצבי לא היה חופשי? הרי הברייתא אומרת שאדם שצד את צבי חולה, הוא יהיה חייב. אמר רב ששת לו קשיא, זה תלוי כמה הוא חולה. מתי אדם שצד את צבי חולה חייב, מדובר בחולה מחמת אישתא? שיש לו חום, אבל אם מישהו ינסה לתפוס אותו, הוא מהר עוד יכול לברוח. מה שכתוב שאדם שצד צבי חולה, הוא יהיה פטור, כי הצבי הזה גם עד עכשיו היה ניצוד, מדובר בחולה מחמת אובצנה, שיש לו עייפות מוחלטת. הוא פשוט בתשישות, הוא לא יכול לזוז גם אם אתה תיגע בו. גם אם אתה תנסה לצוד אותו, הוא לא יברח. ברייתא נוספת, תנו רבנן, הצד חגבין, גזין, שזה גם כן סוג של חגב טהור, צרעין, צרעה ויתושים בשבת, חייב דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים תלוי. כל שבמינו ניצוד, דבר שיש לאדם סיבה טובה למה לצוד אותו, למשל זה ראוי לאכילה, חגבים, גזין, אלה שיש להם מסורת, הם אוכלים חגבים וגזין, אז האדם שצד דבר כזה הוא יהיה חייב, וכל אדם שצד דבר שאין במינו ניצוד, יתושים, מישהו צד את היתוש כי הוא רוצה אותו, כולם מנסים להבריח אותם, אז אדם שצד אותם יהיה פטור, אבל אסור. תניה אידך, ברייתא נוספת כתוב. הצד חגבים, אז תלוי, בשעת הטל, יש טבע לחגבים שהעיניים שלהם מתעברות, אז הם כמו ניצודים, הם לא יכולים לברוח, פטור. ובשעת השרב, כשחם, חייב. כי אז הם כן יכולים לברוח. אלעזר בן מהווי אומר, אם היו החגבים מקלחות ובאות, יש הרבה חגבים, ואז ברגע אפשר לתפוס חלק מהם, פתור. כי גם ככה זה היה לפני כן כבר ניצוד ועומד. שאלת הגמרא, רגע, היא באה אלו. אלעזר בן מהווי שאומר שאם הם מקלחים, יהיה פתור. הרישה, זה הולך על תחילת הברייתא שכתוב שאדם שצד חגבים בשעת הטל פתור, אז הכוונה דווקא כשהם מקלחים הוא יהיה פתור, אבל אם הם לא מקלחות הוא יהיה חייב, אם זה לא כמות גדולה הוא יהיה חייב אפילו בשעת הטל. או הסייפה קאי, או שהוא הולך בכלל על החלק השני, שכתוב שם שבשעת השרב חייב, ואז הוא אומר, אתה יודע מתי הוא חייב? רק אם הם לא מקלחות ובאות, אבל אם יש כמויות של חגבים הוא יהיה פתור. אומרת הגמרא, כמו שאנחנו ביארנו, שזה הולך על הסייפה, תשמע, הצד חגבים בשעת הטל פטור, ובזה אין שום חילוק, בשעת השרב הוא יהיה חייב, אומר אלעזר בן מהווי, אומר, אפילו בשעת השרב יש מקרה שהוא יהיה פטור. אם היו מקלחות באות שיש הרבה חגבים, ואז אם הוא יצוד אותם, הוא יהיה פטור, כי הן מזומנות לפניו, זה לא נקרא שהוא צד פה חגבים, שהיה קשה לצוד אותם. אומרת המשנה, צבי שנכנס לבד לבית, היה נראה לו שזה מעניין דווקא להיכנס למקום, נכנס, והבעל הבית מצא חן בעיניו שהצבי נכנס, נעל אחד בפניו, אחד, בעל הבית, מישהו אחר, לא משנה, האדם הזה יהיה חייב. למה הוא סגר את הדלת? עכשיו הצבי לא יכול לצאת. אבל אם נעלו שניים, יש כלל, שניים שעשו ביחד, דבר שכל אחד יכול לעשות לבד, פטורים, לפי דעת חכמים. אם לא יכול אחד לנעול, זה דלת כבדה, ולכן נעלו שניים, חייבים, לפי דעת חכמים, שניים שעשו פטורים, זה בתנאי שכל אחד יכול לעשות את זה לבד. אבל כאן, כשכל אחד לא היה יכול לעשות את זה לבד, חייבים, אם הם עושים את זה ביחד. ורבי שמעון פותר, גם כששניהם, כל אחד מהם לא היה יכול לעשות את זה לבד, ורק ביחד הם יכולים, בכל זאת שניים שעשו פטורים, הוא דורש את זה מפסוקים, כמו שהגמרא כבר אמרה להן. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר בשם שמואל, הצד ארי, אריה, בשבת, הוא תפס אותו, וזה נראה כאילו שהאריה כבר תפוס ולא בורח, אינו חייב, כי כשהאריה יתפוס כעס, הוא ישתמט ויצליח לברוח. עד מתי? עד שיכניסנו לגור זקי שלו, עד שיכניס אותו לכלוב שמיוחד לאריות. עד כאן דף קוף וב.